אז נעים קצת בפרשייה, נעסוק במהות של העינוי של יום הכיפורים דרך הפסוקים. והייתה לכם לחוקת עולם בחודש השביעי בעשור לחודש, תענו את נפשתכם וכל מלאכה לא תעשו, האזרח והגר גר בתוככם. כי ביום הזה יכפר עליכם, תאר אתכם כל חטאותיכם לפני אדוני תזהרו. שבת, שבתון ילחם את נפשתכם, חוקת עולם. מה מוזר בפסוקים הללו?
שבת, שבתון?
מה מוזר בשבת, שבתון?
כאילו, אני לא מתייחס שבת עם עינויים.
הכפילות, נכון? יש פה, כלומר, מה ששמואל אומר שהמושג שבת שבתון, כאילו, מפתיע אותו, כן? מה הקשר בין יום כיפור לבין שבת? מעבר לזה, יש פה כפילות. רואים את הכפילות? פסוק כ"ט, תענו את נפשתכם וכל מלאכה לא תעשו. פסוק ל"א, שבת שבתון לכם והיא ניתנת נפשתכם חוקת עולם. הכפילות הזאת חוזרת גם בפרשת אמור, תהיינו שם, תראו שגם בפרשת אמור, פרשת המועדות, אז כתוב פעמיים את הציווי על העינוי, וצריך להבין את פשר העינוי. כדי להבין את הפשר של, צריך להבין את פשר של הכפילות. כדי להבין את פשר הכפילות, אז נצטרך קודם כל להבין ולעיין במהות ומשמעות של, באופי של עינוי יום הכיפורים, ואז אנחנו נוכל להבין, אולי לאור זה, את המשמעות של כפל הציוויים. בספרה מופיעה דרשה הבאה: מניין שיום הכיפורים עשו באכילה ושתייה בחיצה ושיחה ולנדת הסנדלת משום שמיטה, תלמוד לומר שבתון שבות. יכול תהיה שבת בראשית אסורה בכולם, תלמוד לומר היא, כן, היא אסורה בכולם, ואין שבת בראשית אסורה אסור בכולם. יש פה בספרה תורת הכהנים, יש פה משהו מעניין. קודם כל, המקור לחמשת העינויים לפי הספרה זה משבתון שבות. מזה אנחנו לומדים את, את הרעיון הזה של השביטה. אני חושב שזה כשלעצמו מעניין. מעבר לזה, אבל צריך לשים לב לאו האמין המעניינת שהספרה מעלה. יכול תהיה שבת בראשית אסורה בכולם, תלמוד לומר היא. מה ואמין ששבת בראשית תהיה אסורה בכולם? מה פתאום, כן? מזל שהמסקנה שלו, אבל כאילו מה פתאום שנחשוב ששבת בראשית תהיה אסור לנו לאכול ולשתות? וכאילו מה פשר ההצעה הזאת, כן? ואז בא המיעוט של היא דווקא בא ולא בשבת בראשית. בעצם מה שאנחנו רואים זה שהספרה מעמיד באיזשהו אופן את שבת את יום כיפור על הרצף של שבת, זאת אומרת, הוא בעצם מקשר ומזהה בין המהות של שביתה שבת למהות של שביתת יום הכיפורים, ולכן עולה ואמינה כזאת מוזרה שאולי נאמר שגם בשבת בראשית תהיה את כל העינויים. וזה הדבר שצריך להבין אותו, כלומר, איך אפשר באמת להבין, להסביר את הזיקה הזאת שהספרה יוצר פה בין שבת בראשית לבין יום הכיפורים. חוץ מהביטוי, כן, יש את המושג של שבת, שבת שבתון וכולי, אבל מבחינת המהות, מה הקשר הזה בין שני המועדים? אז מה אתם אומרים?
יש עניין של לעזוב את העולם הפיזי?
כן.
זה הרצאות?
כן. אז יש לנו בעצם בזמנים הקדושים, יש לנו דירוג של רמות שונות של קדושה, ומילא רמות שונות של ציפייה ודרישה מהאדם להתנתק מכל מיני מעגלים של הקיום, של הקיום היומיומי שלו. בוא נגיד בתחתית הסולם יש את חול המועד, מלאכת חול המועד, כן, יש מחלוקת ראשונים, האם זה, יש לה יסוד מדאורייתא, כן, שיטת הרמב"ן המפורסמת של מסרה כתובי חכמים, וזה רק דרבנן, כל האיסור. בכל מקרה, ודאי שזה איסור ברמה די מינימלית, מלאכת דבר עבד ותרה, צורך רבים וכולי, יש כל מיני סיבות והיתרים. גם באופי שלנו, היום אנחנו יודעים שחול המועד בסופו של דבר, הוא יותר דומה לחול במובנים מסוימים מאשר למועד. כלומר, מבחינת העשייה, כמעט כל עשייה, חוץ מעבודה ממש, מותרת. מעל זה יש את ימים טובים. ימים טובים, אז נאסרו במלאכה, אבל מלאכת אוכל נפש הותרה בימים טובים. כלומר, זה כבר זמן שהוא יותר קדוש כאילו, יותר מכוון לאיזושהי מטרה ויעד, אבל עדיין כל מה שקשור בצורך, צורך המועד, במיוחד צרכים שקשורים לאכילה, הדבר הזה הותר, כן, יש מתוך שהותר לצורך תרגן עיניים שלא לצורך, כלומר יש היתרים גם כן מעבר לצורך אכילה עצמו, אבל דברים שקשורים ונצרכים לצורך יום טוב. מעבר לזה יש את שבת בראשית. שבת בראשית באה ואומרת שכל יצירה, גם לצורך האוכל, אסורה, אסור ליצור, אסור לעשות כל מלאכה שהיא בשבת. ובפסגת הפירמידה, כן, היום הקדוש ביותר הוא יום הכיפורים, שביום הכיפורים, בעצם לפי ההבנה של הספרה, וזה החידוש פה בדברים, ביום הכיפורים אנחנו בעצם שובתים מכל עשייה חומרית שהיא. כלומר, גם מעשיית כמובן מלאכה, מעשיית כל מלאכה, אבל גם מצורכי הגוף. וזה חלק מרעיון של שביתה. אותו רעיון של שביתה שקיים בשבת, בצורה מוגברת, הוא קיים גם ביום הכיפורים, עד כדי שביתה, לא רק מיצירה ומלאכה, לא רק מעבודה, אלא מכל עיסוק חומרי, המטרה שאנחנו נהיה כל כולנו ממוקדים במטרה, בתכלית של היום, שזה כן להיות דבקים הקדוש ברוך הוא, להיות עסוקים במהותו של יום, וממילא כל עשייה שעלולה להפריע לנו מאותו סגב, אותה קדושה שאנחנו רוצים להשיג אותה ביום הכיפורים, היא אסורה כי היא פוגעת, היא מפריעה להשיג את היעד ואת המטרה. דבר אחד שצריך לסייג פה ולהעיר, זה קשור למחלוקת האחרונים, לדיון של האחרונים, בשאלה של איסורי מלאכה בשבת וביום טוב, האם זה איסורי גב או איסורי חפצה. מכירים את החקירה הזאת? חקירה של אטמן דאורייתא בכלל יוד, יש מאמר של הרב זבין, נקרא שבת בספרו לאור ההלכה. והאחרונים דנים בשאלה האם מלאכת שבת ויום טוב זה, בניסוח של הרב זבין, האם זה איסור אובייקטיבי או סובייקטיבי. זאת אומרת, ודאי שיש קדושה בשבת ובמועדים. השאלה, אני שואלת, האם האיסור של המלאכה הוא כדי שלא לפגוע בקדושת היום? כלומר, יש רעיון כזה של חילול, כן? מחללי עמות יומת, אדם יכול לחלל לקדושת היום. יש קשר בין האדם לבין המציאות. וממילא, איסור המלאכה נגזר מתוך השביתה של המציאות, מתוך המציאות האובייקטיבית של שביתת העולם, ממילא האדם מצטווה שלא להפר את השביתה ואת המנוחה הזאת. או שהאיסור הוא איסור גברא, איסור סובייקטיבי, איסור על האדם. אין קשר, ודאי שיש רעיון של שביתה במציאות, כן, ויברך השם את יום שבקדש אותו, כי כן, הקדוש ברוך הוא נח וינפש ביום השביעי, אבל אין קשר בין הציווי על האדם לבין המציאות של היום. אלא האדם רק הצטווה להתנהג בהתאם למציאות של היום. אין רעיון כזה שאדם יכול לפגוע, כן, במציאות, לחלל את המציאות. אלא האדם צריך להתנהג בצורה כזאת שהיא גם מתאימה למציאות הכללית, שהיא מציאות של מלוכה ושביתה. השאלה בעצם מה הקשר בין הציווי על האדם לבין המציאות. ויש לזה כמה וכמה נפקמינות. הרב זבין מביא הרבה הרבה ראיות לדבר הזה מכל מיני סוגיות. מה יכולה למשל נפקא מינה לדבר כזה, לחקירה הזאת? יש לכם רעיון? מלאכת גוי. ברור שגוי לא מצטווה, כן? גוי לא מצווה על חילול, אבל השאלה אם יש לזה איזושהי משמעות, האם קורה שם משהו, האם יש דבר כזה של מלאכה שגוי עושה. אם אני אומר שהציווי הוא על הגברא, אז הגוי לא מצטווה. וממילא אין שום בעיה במציאות, אין שום מושג של חילול במציאות. אומרת זאת, אם אני מבין שהאיסור נובע מהמציאות, אז גם שהגוי לא הצטווה על החילול, אבל בעצם המציאות העובדתית של החילול קיימת גם כאשר לכאורה הגוי בא ומחלל את השבת. מה יכול להיות נפקא מינה לדבר הזה? הגמרא מסכת ברכות אומרת שגוי שהדליק נר בשבת אסור להבדיל בנר הזה. עכשיו השאלה למה? אם כל האיסור הוא איסור בגברא על האדם, אז אין שום בעיה בהדלקה של גוי. הגברא לא הצטווה, אבל אם יש בעיה במציאות, יש רעיון של חילול המציאות, חילול מציאות השביתה, חילול מציאות המנוחה של העולם, אז פה אני יכול להגיד, הגוי לא הצטווה, וסוף סוף היה פה איזושהי פגיעה בשביתה של העולם, ולכן היהודי, כן, מבחינתו, לא יכול על זה לברך. יש מחלוקת באחרונים, למה מלאכת, למה נאסר נאסרה אמירה לגוי, כן, בשבת, מדי רבנן. ואדמו"ר הזקן אומר שהסיבה לכך שמלאכת גוי נאסרה בשבת, כן, נאסרה ליהודי ליהנות ממנה, אמירה לגוי, בגלל שיש שביטה, יש שליחות לעקום לחומרה. ככה הוא מסביר. עכשיו, אם אני מבין שכל האיסור הוא רק האיסור של הגברה של הבן אדם, אז מה אכפת לי שהגוי עושה? כאילו, מה השייכת שליחות בדבר שבכלל הוא מותר לו, אין לי זה שום בעיה. אלא אם אני אומר שיש פה איזה דבר שקורה במציאות. עכשיו, אתה כיהודי אסור להיות מעורב בדבר הזה. כאשר אתה בא ושולח גוי, ואני מניח שיש שליחות לגוי לחומרה, אז בעצם יש זיקה בינך, בין היהודי, לבין חילול שהתבצע פה בעולם. כנראה שיש איזושהי משמעות לחילול מצד הגוי. בכל מקרה, מורנו הרב ליכטנשטיין רגיל לחלק בהקשר הזה בין שבת לבין יום טוב. הוא אומר ככה, בשבת ודאי שהחילול נובע ממציאות השביטה של העולם. העולם כולו שובט. במסגרת השביטה של העולם הצטוו עם ישראל גם כן שלא להפר את השביטה, ולכן מחללי עמות יומת. יש פה רעיון של חילול בשבת. בשבת השביטה נובעת מהמציאות, אבל ביום טוב, הרי יום טוב יכול להיות גם בכל אחד מימות השבוע, יכול להיות ביום שלישי, ביום רביעי, ביום חמישי, אין שום בעיה, נכון? כלומר, זה לא יום שמוגדר במהות, במהות שלו כיום מנוחה, אלא המנוחה שבה התורה ציוותה את היהודי, היא כדי שהוא לא יתעסק בכל מיני דברים אחרים, שהוא לא ילך לעבודה, שהוא לא ישקוע ותרוד בכל מיני עניינים של עבלי העולם, כדי שהוא יוכל להיות, יהיה פנוי, להתעסק במהות ובמגמה, המטרה של אותו היום, כן? כל יום והמהות שלו, כן? כל יום והזהות המיוחדת שלו, והערכים שלו, והייחוד שלו, אבל בעצם המטרה היא מטרה, כן? פה ביום טוב זה איסור שאיסור על הגברה, איסור על הגברה כדי שיאפשר לו להיות מזוהה, ויאפשר לו להיות פנוי, ולעסוק בלימוד, לעסוק בסעודה, כן? חצו אל השם, חצו אל לכם, לעסוק בסעודה עם המשפחה וכו', לעסוק בתכנים שהם התכנים של יום הטוב. אם אנחנו חוזרים ליום הכיפורים, אז קודם אמרנו שבסופו של דבר שבת ויום כיפור הם עומדים על אותו רצף, רצף השביטה. אבל פה היה חשוב לי להגיש את הנקודה הזאת, שגם אם אנחנו מזהים וכן נעמידים את הסקאלה הזאת, כאילו של חול המועד ויום טוב ושבת ויום הכיפורים, צריך לשים לב בכל זאת לשונות ולהבדל מהבחינה הזאת. שבשבת השביטה היא שביטה שנובעת משביטת העולם. ולכן מה שנאסר בשבת, רק מלאכת עבודה. הקדוש ברוך הוא שבת מכל מלאכת יצירה בשבת, ולכן גם העולם נח ושובט, ואסור ליצור בשבת. וזה הגדרת האיסור, שהאיסור נגזר מתוך המהות של היום עצמו, כיום מנוחה עולמית. אבל המועדים ויום הכיפורים בכללם, זה רעיון אחר, שהאיסור הוא לא איסור במציאות, לא איסור אובייקטיבי, לא איסור בחפץ, מה שאז בנדבר היית קורא, אלא איסור בגב, האיסור על האדם. אלא איסור על האדם כדי שיוכל להגיע ולממש את המטרה ואת היעדים של כל יום, בהתאם למהות ולאופי המיוחד שלו, וביום הכיפורים, בגלל המהות המיוחדת שלו, מהות של קדושה, מהות של שגב, מהות של מפגש עם הקדוש ברוך הוא ברמה הכי נשגבת ועליונה, כן, זה היום של נתינת לוחות שניות, כן, זה יום מאוד מיוחד ומאוד קדוש. אולי היום, כן, יום מוצר ולא אחד מהם, זה היום הכי עליון בשנה, שאפשר להגיע למקום הכי גבוה. כהן גדול בכיפור נכנס לפני ולפנים, כל יהודי בעצם מגיע לדרגה כזאת מבחינתו בתוך העולם שלו. וכדי שנוכל לממש את המטרה ואת היעד של היום הזה, לכן צריך לשבוט מכל עשייה חומרית, וזה איסור בגמרא ולא איסור בחפצה. זה מה שעולה מדברי הספרה לגבי המהות והאופי של חמשת העינויים מבחינת הספרה, כן? רעיון של שביטה, רעיון של שבתון, רעיון של הזנחת, כן, עזיבת כל דבר חומרי שיכול להפריע מההתקדשות וההתעלות של יום הכיפורים. בסוגיה ביום מתחילת פרק שמיני יש דרשות שונות לגבי כמקור, כן, איפה אנחנו לומדים שעינוי זה איסורי, זה אכילה ושתייה, כן, שלא לאכול ולא לשתות, והגמרא מביאה כמה דרשות. תנו רבנן, תענו את נפשותיכם, יכול לשב בחמה ובצינה כדי שיצטער, תאמו לומר וכל מלאכה לא תעשו. מה מלאכה שב ואל תעשה, הפינוי נפש שב ואל תעשה. כן, כבר בהתחלה מבינה. שהעינוי זה בעצם צער, זה המשמעות של העינוי. להתענות זה להצטער. אז איך מצטערים? מי אמר שלהצטער זה דווקא על ידי שביטה מאכילה ושתייה, על ידי זה שלא אוכלים ולא שותים. אולי להצטער זה על ידי זה שהולכים ויושבים בשמש או בצל. כן? הגמרא אומרת לא לאכול להיות, למה לאכול להיות? בגלל שכתוב בכל מחלה לא תעשו, יש פה היקש בין עינוי לבין איסור מלאכה, שבעצם העינוי הוא על ידי פסיביות, על ידי שביטה מעשייה, ולא על ידי עשייה אקטיבית. עכשיו אם אתה הולך לשבת בחמה או לשבת בצל, אז מלא אתה בא ופועל בצורה אקטיבית, לא לזה התורה התכוונה בטענות נשותיכם. הגמרא מציעה זו הצעה משודרגת, ואם איך הדייתי בשמשה וחיים לי לא נמה לקום טוב ותולה, דייתי בתולה וקרי לי לא נמה לקום טוב בשמשה, דומי ידי מלאכה, מה מלאכה לא חילקת בה, אפילו לא חילקת בה. הגמרא מעילה ואמינה, שאולי נבוא ונאמר שנשאר בתפיסה הראשונית, שמה המשמעות של העינוי, זה להצטער. מה זה להצטער? או שיהיה חכם מדי או שיהיה חכר מדי. אלא שאלנו, כל מיני חלות תעשו שצריך להיות בצורה פסיבית. טוב, אז בוא נאמר שאם הוא יושב בחמה, במקום שלא נוח, אז באמת הוא לא צריך לזוז כדי שהוא יתענה. ואם הוא יושב בצל במקום שהוא קר לו ולא נעים לו, אז הוא צריך להישאר שם בשב ואל תעשה. כן, לא לזוז משם, לא לקום. וזה בעצם העינוי שהתורה התכוונה. התורה התכוונה להישאר במצב שבו אתה נמצא ואל תזוז למרות שלא נוח לך. הגמרא דוחה, שגם ממלאכה למדתי, שלא יכול להיות שזה, כן, לא תחלוק בו. זאת אומרת, אין חילוק בין מצבים שונים, כן? לפעמים ככה, לפעמים ככה, בגלל שההצעה הזאת של הגמרא היא תלויה מאוד במצב שבו האדם נמצא. לפעמים הוא יהיה בינוי, לפעמים הוא לא יהיה בינוי. כן, אז פה הגמרא דוחה את אבל עצם הניסיון הזה של הגמרא, עצם האהבה אמינה, עצם הדרשה הזאת, היא בעצם מעמידה אותנו על תפיסה שונה לגמרי של רעיון העינוי. זה לא רעיון של שביטה, של שבתון, של עזיבה כדי להגיע לסגב של יום הכיפורים, אלא יש פה דרישה חיובית, אקטיבית, כן? אקטיבית אני מתכוון לא מבחינת העשייה שלה, מבחינת הרצון שלה. אנחנו צריכים שהבן אדם יצטער. העינוי זה רעיון של צער, של חוסר נוחות, של חוסר נעימות, ולכן הגמרא הייתה ואמינה שהיא לא שוללת אותה מהותית, רק היא בהיקש למלאכה לא מאפשר לנו, אבל מבחינת הרעיון, הרעיון הוא רעיון אחר לגמרי של עינוי, רעיון של עינוי מתוך צער ואיסורים. בהמשך הגמרא אומרת, והנה אפשר לומר, כן אם תדחה את זה, כן, הגמרא לא אומר, והנה אפשר לומר, הרי הוא אומר, ועבדתי את הנפש ההיא, עינוי שהוא עבדת הנפש, ואיזה זה אכילה ושתייה. פה הגמרא מציעה רעיון אחר קצת של משמעות של עינוי, עינוי של אבדון נפש, כן? הגמרא מקישה את העונש על מי שלא מתענה ועבדתי את הנפש להגדרה של העינוי בעצמו, ובעצם אומרת שרעיון העינוי הוא רעיון של אבדת נפש, ואנחנו בהמשך ננסה לתת לזה קצת תוכן ומשמעות להצעה הזאת. הדרשה השלישית דבר רבי ישמעאל תנא, נאמר כאן עינוי, נאמר לאן עינוי, מה לאן עינוי רעבון, אף כאן עינוי רעבון, גם פה מדובר על רעב, מדובר על חוסר, מדובר על מצב שבו בן אדם נמצא במצוקה, בחוסר, כן, ואין לך ויריבך, זה הפסוק שעלה הגמרא מבססת את זה, שהעינוי זה ויריבך. הרעב, כן, כלומר שאדם צריך להרגיש רעב ביום הכיפורים, אדם צריך להרגיש לא נוח. עכשיו שימו לב איך זה שונה מהתפיסה של השבתון שבות. שבתון שבות זה לא אומר שאנחנו רוצים שאתה תהיה רעב. אנחנו לא רוצים שאתה תצטער, אנחנו לא רוצים שתחיה בחוסר נוחות ביום הכיפורים. אנחנו רק רוצים שלא תתססה כל הזמן באכילה. שזה לא, כן, שזה לא מה שיעסיק אותך ביום הכיפורים, חבל לבזבז, כמעט חבל. תעשו לבזבז את הזמן על מין עשייה כזאת, כאשר אנחנו רוצים להשיג את הדרגות הכי נעלות שהיום הזה מזמן לנו. אבל אין פה דרישה לרעבון, אין פה דרישה לצער, להתייסרות. יכול להיות לזה נפקמינות לשאלה הזאת, כן, למשל, כל מיני קלצום ודברים מהסוג הזה. זאת אומרת, האם בעצם מבחינתנו תעשה מה שאתה רוצה כדי להקל על הצום, אם אתה עושה את זה בערב יום כיפור, ובעצם אתה לא מתעסק במהלך היום כיפור באכילה ושתייה, לפי ההגדרה הזאת, אז זה מצוין, להפך, עדיף, שתהיה יותר חזק, שיהיה יותר כוח, תתכוון יותר, תתפלל יותר, תהיה יותר ממוקד במטרה. לעומת זאת, אם אנחנו רוצים רעבון, אז אנחנו לא, אנחנו, זה מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים שתהיה רעב, אנחנו רוצים שתרגיש את המציאות של החסר, את המציאות של היסורים, זה חלק מהעניין, זה חלק מהסיפור. כמובן, ששני הכיוונים האלה, הם בעצם קשורים לתפיסות שונות, בעצם של מהותו של יום. על השבתון דיברנו קודם בהרחבה, על הרעיון הזה של הסגב של יום הכיפורים, של הצד של האהבה, הצד של קרבת אלוקים, הצד של עם ישראל שהם כמלאכים ביום הכיפורים, שזה העניין. כאילו אל תבזבז את היום על עשייה חומרית. לעומת זאת, הצד השני, שמדבר יותר על הכאב ועל הצער ועל האיסורים, כן, הרעבון, זה יום הכיפורים כיום של יום הדין, יום של תשובה, יום של חרטה, יום שדומה לתעניות, כן, לשאר התעניות, שיום שכל המהות שלו זה דווקא כן להרגיש את להתייסר, כן, עד מתי מיינת לענות מפניי, לענות, להתקנע, כמו קניעה, העניין הוא דווקא כן הקניעה, דווקא כן השפלות, דווקא כן לא ההתרוממות רוח והשגב של קרבת אלוקים, אלא דווקא הצד של השפלות והקניעה והתשובה והחרטה, וכל המושגים האלה שהם מושגים, שמושגים, כן, רעיונות שיכולים לבוא לידי ביטוי, דווקא על ידי זה שאדם נמצא במצב של צער, של כאב, של התייסרות וכו'. ברמב״ם אנחנו רואים איזשהו שילוב מעניין של המושגים. ספר המצוות, המצוות קופסא מדלד, איש שציוונו להתענות בעשירי ותשרי, והוא אומרו התעלה, תענו את נפשותיכם. ובא הפירוש בספרה, תענו את נפשותיכם, מינוי שאיבוד נפש, וזה אכילה ושתייה. כן, זה הדרשה הראשונה שהוא מביא, תענו את נפשותיכם, מינוי נפש. זה מופיע בספרה, כן, גם זה מופיע בספרה, חוץ מהסוגיה. וכן באה הקבלה, שהוא עשו בחיצה ושיחה ונעת הסנדל, תשמיש המיטה. כן, בניגוד למה שמשתמע מהספרי, שיכול להיות שכל העינויים דאורייתא, אז ברמב"ם זה לא ככה, וככה גם כן פוסקים אחרים, זה רבנן. ושהשביתה מחויבת מאלו הפעולות, כולם מאומרו בו, שבת שבתון יהיה לכם וניתם את נפשותיכם. כאילו יאמר שחובה בו השביתה מיוחדת במלאכות המעשים, והשביתה מיוחדת במזון הגוף וקיומו, ולכן אמר שבת שבתון. פה פתאום הרמב"ם מכניס גם את הרעיון הזה של השביתה של הספרה, כן? של השבת שבתון, של שביתה מצורכי הגוף. לשון הספרה מנהל שיום הכיפורים עשו בחיצה ושיחה ותשמיש המיטה, תלמוד לומר שבת שבתון שבועות, כן? הוא מפורש את הדרשה הזאת. כלומר, השביתה מאלו כולם עד שיגיע העניין. הרמב"ם בעצם מביא את שתי הדרשות. הוא פותח בדרשה של עיבוד הנפש, ממשיך עם הדרשה של השבתון שבועות, ואחרי זה בסוף, בחתימה, הוא אומר, ומעניין שבע כיפורים עשו בחיצה ושיחה וכולי, תמוד לומר שבת שבתון, כלומר, השביתה מאלו כולם עד שיגיע העינוי. מה בעצם, איך אתם מבינים את הרמב״ם? כאילו, מה זה בעצם, מה השילוב הזה שהרמב״ם יוצר בין שני הרעיונות האלה, בין שני העניינים? בין השביתה והעינוי. הוא גם מתייחס למושגים שונים, הוא מתייחס במפורש לשביתה מצורכי הגוף, לעומת עינוי ועבדת נפש. כן, הוא מבחין בין הדברים, הוא לא אומר הכל אותו דבר. מצד שני, הוא כן מקשר ביניהם באיזשהו אופן. השביתה מאלו כולם עד שיגיע העינוי. מה אתם אומרים? יכול להיות צריך להבחין ברמב״ם בין גדר הגדרת העינוי לבין תכלית העינוי. הגדרת העינוי, מה זה עינוי? עינוי זה הגדרה שהיא מה שכן אומר פה עבדת נפש וכו', זאת הגדרת העינוי. אבל המטרה של העינוי זה לא מצד עצמו. המטרה של העינוי זה בעצם כדי שיגיע לשבתון. כלומר, הסימן שלי לכך שאתה עכשיו נמצא בשביתה ואתה תהיה ממוקד בתכלית וכו', זה שאתה נמצא במציאות שהיא מציאות של עינוי. כן? עד שיגיע העינוי, כלומר, בעצם התכלית היא השביתה, אבל איך אתה מגיע לשביתה? על ידי זה שאתה נמצא במציאות שהיא מציאות של עינוי.
אני מבין הפוך.
אפשר להבין הפוך, אבל בואו נהפוך את הדף לפני שנבין הפוך, ונראה שהרמב״ם בשביתת העשור, זה לא מחייב. אפשר להגיד שכן, יש הבדל בין ספר המצוות לבין שביתת העשור. אבל בשביתת העשור, הרמב"ם אומר ככה, מצוות עשה אחרת יש ביום הכיפורים פי לשבות בו מאכילה ושתייה. שנאמר, תענו את נפשותיכם, פי השבוע למדו, עינוי שהוא לנפש זה עצום. המצווה היא מצוות השביתה מאכילה ושתייה, כך הוא אומר את זה. והגדר, ההגדרה, כן, מה זה טענות השוטרים, פי השמועה למדו, עינוי שהוא לנפש וזה עצום. וכן למדנו מפי השמועה שאסור ללחוץ בו, לסוך או לנעול, את הסנדל לבעול, ומצווה לשבות מכל אלו כדרך ששובת מאכילה ושתייה, שלמר שבת שבתון, שבת לעניין האכילה, שבתון עניין לבעול. זאת אומרת, ברור, מהפסיקה שלו פה ביד החזקה, בשביתת העשור, עצם השם של ההלכות האלה, כן? שמתם לב לזה פעם. איפה הרמב"ם פוסק, איך הוא קורא להלכות שעוסקות בידי המקיא, שביתת העשור, כאילו זה השם של זה, שביתת העשור, מדובר פה על שביתה, זה המהות של היום, זה התכלית, זאת המטרה, שביתת העשור, והעינוי הוא בעצם, הוא נכנס כדבר שמגדיר את השביתה. בסדר? אז אם נרצה לומר שיש מחלוקת, אז יכול להיות שבאמת אפשר להגיד שבספר המצוות זה משהו שהוא הפוך, כן? שעד שהגיע העינוי, כאילו התכלית היא העינוי, כן? ובעצם השביתה זה עד שהגיע העינוי. אבל אני חושב שאם אנחנו רואים את הפסיקה של הרמב"ם, אז יכול להיות שאפשר גם להבין את זה בצורה אחרת, כן? שעד שהגיע העינוי, הכוונה שהתכלית זה שהוא ישבות, השבתון זה התכלית, כן? עכשיו, מה זה, איך אני מגיע לשביתה? על ידי זה שהוא מגיע למציאות של העינוי, כן? וזה גם השילוב שהרמב"ם עושה פה בין שני המקורות, בין שני הפסוקים האלה, כן? כמו השביתה מאלו כולם עד שהגיע העינוי. השאלה מה זה עד שיגיע, אם עד שיגיע זה התכלית, כאילו, עד ש... כאילו, זה מה שצריך להשיג בסופו של דבר, או עד שיגיע, באופן שיגיע, כן, דרך שיגיע, משהו כזה. טוב, בפרקת רב לזר, אנחנו רואים בצורה מאוד ברורה את הכיוון הזה, שהוא הכיוון של השביתה, של השבתון, כן, ראה סמאל שלא נמצא בהם ביום הכיפורים, יש פה כמה שיבושים בהעתקה כאן. בכל מקרה, כולם מכירים את הדבר הזה, כן, שאמרו לפני ריבונו של ריבון כל העולמים, יש לך עם אחד כמלאכי השרת, שבשמיים, מה מלאכי השרת אין בהם אכילה ושתייה, כך ישראל אין אכילה ושתייה ביום הכיפורים, מה מלאכי השרת, שלום ביניהם יחפי רגליים ביום הכיפורים, כך ישראל יחפי רגליים ביום הכיפורים, מה מלאכי השרת אין בהם קפיצה, כך ישראל עומדים על רגליהם ביום הכיפורים, מה מלאכי השרת שלום ביניהם, כך ישראל שלום ביניהם ביום הכיפורים, וכולי. לא יודע מה יש פה, כאילו יש פה איזה טעות בהעתקה. בכל מקרה, הפרקת רב לזר מייצג בצורה מאוד מאוד ברורה את הרעיון הזה, שהוא הרעיון של השביתה. הרעיון הזה של ישראל ביום הכיפורים כמלאכי השרת. וכל הדברים בעצם משרתים את אותה מטרה. המטרה היא שעם ישראל יהיו כמלאכי השרת ויוכלו להתייחד עם קונם ובאמת להשיג דרגות עילאיות של התעלות ודביקות בקדוש ברוך הוא, וזאת המטרה, זה היד, וכדי להשיג את זה, אז צריך לשפוט מכל דבר. בזוהר, לעומת זאת, יש רעיון שאנחנו אומרים אותו בתפילה זכה, זה אני קורא בשליש התחתון, ראינו דרב לזר, כדב ויעתי בתענית, ומצלי, ואמר גלוי וידוע לפניך, השם אלוקיי ואלוקי אבותיי, שהקרבתי לפניך חלבי ודמי, והרתחתי אותם בחיימות חולשת גופי, רצון לפניך, שאריח העולה מפי וכולי, נמצא שהאדם הוא מקריב את תעניתו החלב והדם. הרעיון הזה מאוד מאוד מזכיר לנו, כן, שהתענית כקורבן, אדם מקריב את עצמו. איך אדם יכול להקריב את עצמו? על ידי זה שהוא ממעט מחלבו ודמו. וזה מזכיר לנו מאוד את הדרשה של אבדת נפש, כן? הדרשה של אם נשך לומר, אומר, ועבדתי את הנפש, כן? איזה עינוי שיש בו אבדת הנפש, זה אכילה ושתייה. כלומר, יש פה איזו דרישה, כן? לא סתם לצער ולכאב, אלא רעיון של הקרבה, של כן, מסירת נפש. אדם מוסר את נפשו, אז כן, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שבן אדם ימסור את נפשו בצורה כאילו ממשית, אבל הוא רוצה, כן, יש ערך, יש מעלה, יש עניין בדבר הזה, שאדם מוסר את חלבו ודמו, וזה כאילו מקריב את עצמו על גבי המזבח. כלומר, יש לנו בעצם שני כיוונים, שני רעיונות, שתי הבנות במהות של עינוי הכיפורים. הבנה אחת, מהות אחת, זה הרעיון של השבתון, של מלאכי השרת וכל הקו הזה שבקבות הרמב"ם פרקת רב לזר, בקבות הספרה. וקו שני שהוא הקו של התענית, של העינוי, של הרעבון. ופה כן אפשר לדבר על כמה הבדלים, כן, בין צער ואיסורים כשלעצמם, או רעיון של מסירות הנפש, של מסירת חלבי ודמי. אבל כמו שאמרנו, שני הכיוונים האלה הם בעצם משקפים שתי מטרות, אפשר להסתכל על זה כשתי מטרות שונות, מטרה אחת היא מטרה של הדביקות, של הצד של האהבה, והמטרה השנייה היא המטרה של התשובה, של הכפרה, של העינוי, במובן של האיסורים, של החרטה וכל מה שקשור בדבר הזה. מה שמעניין זה שהפסוקים בתחילת הפרשה פותחת ככה. וידבר אדוני אל משה אחרי מות שני בני אהרון וקרבתם לפני אדוני וימותו. כלומר, כל הרקע לפרשייה הזאת זה מות שני בני אהרון. שמה קרה איתם? קרבתם לפני השם וימותו. כן, שאשר לא ציווה אותם נכנסו לפני ולפנים בצורה שהיא לא ראויה, ולכן הם מתו. ועל גבי זה, ויאמר אדוני אל משה, דבר אל אהרון אחי, הוי לבוא בחולית אל הקודש ומת לפרוכת אל פני הכפורת אשר על אהרון ולימות. כי בנה נראה על הכפורת. כלומר, כדי שלא ימות אהרון, כמו שמתו שני בניו, אז התורה, כן, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אנחנו צריכים עכשיו להגדיר כללים ועקרונות איך נכנסים לפני ולפנים. ואז בעצם התורה אומרת, בזאת יבוא אהרון אל הקודש וכו' וכו'. כדי שלא ימות, כמו שמתו בניו, אז לפני שהוא נכנס, צריך לבוא בזאת. מה זה בזאת? אותם קורבנות, פר בן חטאת וכו' וכו'. כל הקורבנות האלה שהפרשייה הזאת מפרטת, הם הקורבנות שאהרון צריך להקריב כדי שהוא יוכל להיכנס לפני ולפנים. עכשיו נשאל את עצמנו, מה המטרה? מה התכלית? התכלית זה יבוא לקודש. כאילו המטרה זה מטרה להיכנס פנימה לפני ולפנים. זה מה שאהרון כאילו רוצה. כן? ומה האמצעי? בזאת יבוא אהרון. כלומר, יש את הקורבנות, שקורבנות המפורטים מכאן, הם בעצם אמצעי לאהרון כדי שיוכל להיכנס לפני ולפנים ולא ימות כמו שמתו בניו. אבל בעצם ההצגה של התכלית היא כניסה לפני ולפנים. רק שבזאת יבוא. כשהוא בא, אז הוא צריך לבוא בזאת עם הדברים האלה. במשך הפרשייה, והייתה לכם חוקת עולם בחודש השביעי, בעשור לחודש, תנו את נפשותיכם, וכל מלאכה לא תעשו וכו', זה פסוקים שקודם קראנו. וכיפר הכהן אשר ימשך אותו, ואשר ימלא את ידו לכהן תחת אביו, ולבש את בגדי הבת בגדי הקודש, וכיפר את מקדש הקודש, ואת אוהל מועד, ואת המזבח, ויכפר, ועל הכהנים ועל כל עם הקהל יכפר. והייתה זאת לכם לחוקת עולם, לכפר על בני ישראל מכל חטאותם אחת בשנה, ואז כאשר ציווה אדוני את משה. פה פתאום מתהפכות היוצרות. המטרה והיעד הוא הכפרה. הכניסה של הכהן לפני ולפנים היא אמצעי כדי לכפר אפילו בנקודה הכי פנימית והכי עמוקה. כן? צריך לכפר, חיפר את מקדש הקודש ואת אוהל מועד, את המזבח יכפר על הכהנים כל העם, כדי שיוכל לכפר על כל העולם של המקדש, כן? מהנקודה הכי פנימית והכי עמוקה, אז צריך לכפר על הקודש, על קודש הקודשים, צריך לכפר על הכל. וממילא התכלית היא הכפרה, אלא כדי שהוא יוכל לכפר בצורה הכי טובה, אז צריך גם להיכנס לפני ולפנים כחלק מתהליך הכפרה. ובעצם זה שתי הצגות של, של היחס בין העבודה לבין התכלית. האם התכלית זה הכפרה, וכל המהלך, כן, של הקרבה וכו', זה רק כדי לכפר, שזה התכלית, או שהתכלית זה כניסה לפני ולפנים. וכל העבודה והקורבנות זה רק הדרך והאמצעי שדרכו אפשר להגיע ולהיכנס לפני ולפנים. ואני חושב שבאמת שני הצדדים האלה, שפה הפסוקים מציגים, זה בעצם שני הצדדים שקיימים ביום הכיפורים. שהם באים לידי ביטוי אחרי זה, במשמעויות השונות של העינוי. כן? כמו יש את הצד של יום הכיפורים כיום המפגש בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. יום הכיפורים שהתכלית שלו זה כניסה לפני ולפנים. וזה המטרה, זה היעד. ומילא, לאור היעד הזה גם מוגדרים הציוויים. כן, למשל, שצריך לשבות מאכילה ושתייה כדי שנהיה ראויים להיכנס לפני ולפנים. והתשובה והכפרה כאמצעי בשביל לזכות להגיע למקום הפנימי הזה. לעומת זאת, יש את יום הכיפורים מהצד האחר שלו, שזה הצד שכל התכלית וכל המטרה שלו והמוקד שלו זה המוקד של הכפרה והתשובה, וזה עיקר העניין. כן, וכל העבודה כולה היא מכוונת לעבר הדבר הזה. בהקשר הזה, גם כן העינוי של יום הכיפורים הוא עינוי באמת של צער וחרטה ותשובה וכו' וכל הדברים האלה, ולא הרעיון של השביטה. ואם נחזור לפסוקים שבהם התחלנו, אז אני חושב שבאמת זה בעצם יכול להיות תירוץ לכפל הציוויים בנושא הזה של העינוי של יום הכיפורים. כי בהתחלה כתוב, הייתה לכם לחוקת עולם בחודש השביעי בעשור לחודש, תאמרו את נפשותיכם וכל מחלות תעשו האזרח והגר גר בתוככם. ולמה תאמרו את נפשותיכם? מה הסיבה לעינוי? כי ביום הזה יחפיר עליכם לתאר אתכם כל חרטותיכם לפני אדוני תתארו. זאת הסיבה לעינוי. העינוי זה הכפרה. עינוי של כפרה זה העינוי של התעניות. זה מי שאנחנו מכירים אותו. זה עינוי של צער, של חרטה, של עצב, של מבחינה של דין, של יראה. של כל הממד הזה של יום הכיפורים. אחרי זאת אומרת התורה, שבת שבתו נילחם ונתן את נפשותיכם בת עולם. זאת אומרת, אבל יש ביום הכיפורים את הממד הנוסף. מעבר לעינוי הזה, שהוא העינוי שקשור לצער והחרטה והתשובה, והצד של הדין והיראה של יום הכיפורים, יש את הצד של האהבה של יום הכיפורים. של לוחות שניות, של בנות ישראל שחולות בקרמים בשילו, כן? של האהבה, קרבת אלוקים, כל הצדדים האלה של יום הכיפורים. שזה מצד כן, שזה שבת שבתון, שכדי להגשים את היעד הזה, כדי להגיע למקום הזה של הקרבה, אז יש את הממד האחר שהוא הצורך בעינוי, מכוח השביטה ועזיבת כל דבר עולמי שקשור לצורכי הגוף, כדי שאדם יוכל לזכות להיות דבק בקדוש ברוך הוא בצורה הכי הכי משמעותית שהוא יכול. ובאמת אני חושב שיום הכיפורים, בסופו של דבר, הוא משלב את שני הדברים האלה. וגם בתפילות יש מקום לצדדים של סגב ושל התעלות ושל דבקות וכולי, ויש צדדים שהם צדדים של הדין, של היראה, כן, של נתן תוקף, בסדר? יש את עבודת כהן גדול ביום הכיפורים, והשיא שלה של מה נהדר שכולם שרים ומתלהבים, כן, שזה צד מאוד של רוממות וסגב ובאמת קרבת אלוקים בצורה מאוד מיוחדת, ויש את הצד של כל מה שקשור ביראה, בדין, ושני האלמנטים האלה בעצם שזורים לנו במהותו של יום הכיפורים. הערות, שאלות? שנזכה בעזרת השם. נפגוש את שני הממדים האלה, נזכה בעזרת השם לגמור חתימה טובה. תודה רבה.